ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הגמרא בנדרים דף פ"א עוסקת בביאור דברי ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא השואל ועונה, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה? האם החכם יכול לענות לשאלה? האם ההוא אשר דיבר פי השם אליו, זהו הנביא, יכול לומר, יכול להגיד? מה השאלה? על מה עבדה הארץ ניצתה מבלי עובר? שאלה גדולה שואל הנביא. שואל הנביא ירמיהו, האם אפשר להסביר מה גרם לחורבן של עם ישראל, לגלות? והתשובה, ויאמר השם, על עוזבם תורתי אשר נתתי לפניהם. מהו ביאור הפסוקים הללו? הגמרא מבארת שהתשובה לשאלה הזו שנותן הקדוש ברוך הוא היא לא עצם עזיבת התורה. על עוזבם את תורתי, היינו שלא ברחו בתורה תחילה. יש להבין מה ביאור העניין הזה. מה כל כך חשוב בברכה הזו, שזה שלא ברחו בתורה, אפילו נאמר כמו שהרמב״ם במצוות עשה תדבב באוספות על הרמב״ם מונה אותה כמצוות עשה, מה חשוב כל כך בדבר הזה שזה גרם לחורבן? תימה. ודבר שני, אם נבין מה גרם לחורבן, נדע גם מה התיקון צריך להיות. וזו נקודה נפלאה שהתעוררה בהרגשתי בדברי הרב צבי יהודה זצ"ל. מכאן עניינו למדים על מה עבדה הארץ, ומתוך כך על מה תקום הארץ. השאלה הזו היא נשאלה אל הנביאים, היא נשאלה לחכמים, ולא פרשו, אומרת הגמרא, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שביארנו את הפסוקים מקודם. משמע שיש כאן איזשהו עניין עמוק מאוד שאיננו נראה לעיניים, איננו נראה אפילו לעיני הנבואה ועיני החוכמה, אלא רק לבעל המחשבות. רק לבעל המחשבות. יודע מחשבות לבדו, הוא ריבונו של עולם. והוא שהודיענו כאן ששורש העניין של החורבן, שורש החורבן ושורש הגלות, הוא עמוק בתוך נפשו של עם ישראל. זהו איזשהו קלקול נפשי רוחני פנימי עמוק שעניינו ברכת התורה. זוהי הסיבה שדרדרה את כל המצב הזה עד לתוצאה הנוראית של החורבן, של אבדה הארץ, של גלו ישראל מארצם. ואם כך עלינו לנסות להבין מה שגילו לנו כאן חז"ל, להבין את עומק העניין, והרי הוא נדרש לבניין האומה בארץ, בפרט בזמננו. הם הדברים שאמרנו מקודם. מתוך כך נוכל להבין על מה תקום הארץ. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה משנן באוזנינו עשרות פעמים את היסוד הגדול שנרצה לנסות לבאר בסייעתא דשמיא היום. הרי מהי ברכת התורה? מהי ברכת התורה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מהו העניין המקופל בתוך המילים הללו, שהוא כל כך גדול שזה גרם לחורבן? איך אפשר להבין דבר כזה? לא כתוב כאן עבודה זרה, גילוי עריות. משמע שהם היו לומדים, כמו שהגמרא מבארת שם. אלא לא ברכו בתורה תחילה. בספרו הנפלא לנתיבות ישראל ישנו מאמר שנקרא לדרכה של תורה, ושם בתוך הדברים מבארו את היסוד הגדול הזה שהוא שנה ושילש בו כל כך הרבה. הדברים אולי צריכים טיפה ריכוז להבין את מה שנאמר, אבל נבאר אותם גם, את מה שנקרא, אבל אחר כך גם נבאר אותם. זוהי דרך אמיתתה של תורה. להבין את עניין אמיתתה של תורה שעליו אומר הקדוש ברוך הוא, עזבו את תורתי. וחז"ל מבארים שלא ברכו בתורה תחילה. מונח כאן עניין אמיתתה של תורה בתוך הדברים הללו. התפיסה, היינו של התורה, היא מהברכה בתחילה, ועל פי מטבע הברכה הזאת שלפניה, לתפוס את התורה יחד עם הברכה על עוזבה מתורתי, את היותה נתונה לנו מאת השם, מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. להבין את נתינתה של תורה לעם ישראל מתוך אשר בחר בנו, מתוך הופעת קדושת עצמיותנו הציבורית. המהר"ל שואל, מדוע התורה לא ניתנה אל האבות? והמהר"ל אומר שהתורה לא יכלה להינתן אלא כאשר נוצר עם. הציבוריות, עצמיותנו הציבורית, כשהיה לנו עצמיות ציבורית, קודם לא הייתה לנו עצמיות ציבורית. מתוך הופעת קדושת עצמיותנו הציבורית, מתוך השראת שכינתו על כולנו כאחד. אתם ניצבים היום בפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כל הנשמות, בהוציאו אותנו מבית עבדים ממצרים ובקרבו אותנו לפני הר סיני. זהו הבסיס לנתינת התורה. אם משנים ממטבע של ברכה, של ברכת התורה, ובאים לעסוק בה, בלימוד התורה, שלא על פי הברכה שלפניה, שלא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. נשמעו איזה ביטוי חריף אומר כאן, מהפכים את צינורות השפעתה ומסלפים את תפיסתה הנתונה. כמה גדולה הסכנה בדבר הזה וכמה נוראה האחריות. ננסה לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, לחוס בסנסיני דבריו ולראות מה אפשר לקחת מכאן אלינו. נתינת התורה לישראל נובעת מתוך הערך הכללי שלה, של התורה כנשמת האומה. מתוך הראייה הזו לומדים תורה בעם ישראל. גם אם אדם לומד תורה מתוך קדושה, אבל מתוך ראייה פרטית, אבל לא מתוך ראייתה של תורה המתבטאת בברכה הזו, זה לא מספיק שלם. זוהי לא הדרכתם של חז"ל כאן בגמרא בנדרים. התורה שאנחנו לומדים בבית המדרש היא לא תורתם של יחידים, ולכן היא גם לא ניתנה ליחידים, כמו שאמרנו מקודם מדברי המהר"ל, אפילו לא לאבות הקדושים. לא אנחנו קבענו תורתנו, אלא ריבונו של עולם נתנה לנו בחסדו הגדול, משום שאנחנו עם ישראל. הקדושה שלנו היא עצמית והיא קודמת ואיננה נובעת מן התורה, אלא התורה של הקדוש ברוך הוא באה והתחברה אלינו בגלל קדושתנו, בגלל הבחירה האלוקית בנו. זה מה שמבליטה כאן הברכה. וזה חשוב לנו מאוד לדעת, כשניגשים ללמוד תורה ומברכים בתורה, מאיזו גישה אנחנו לומדים תורה? מהי התורה בעבורנו? הבחירה בעם ישראל איננה מותנית בקבלת התורה, וצריך לזכור ולהפנים את העניין הזה היטב היטב. הבחירה בעם ישראל היא בחירה עצמית, שעל גבה של הבחירה הזו ניתנה התורה לנו, לעם ישראל. ומתוך הבנה יותר מעמיקה בדבר, תקום הארץ, כמו שאמרנו בתחילת הדברים. ולכן מובנים דברי הרב זצ"ל באורות התורה, בפרק ז' סעיף ד', הוא מנסה להסביר כאן שאלה עצומה, מיעוט מתיקות נעימות התורה. מדוע לפעמים התורה לא מתוקה לאנשים רבים? הרי כבר דיברנו פה פעמים רבות על ערבות התורה, והערב נא השם אלוהינו דברי תורתך. ובכל זאת, מדוע לא זוכים לדבר הזה כל כך? מיעוט מתיקות נעימות התורה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון הזה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה ומתחילה להיגלות. הצלחת הלימוד, הצלחת הרגשת נעימות הלימוד, מותנית וקשורה קשר ישיר לטבע האומה הישראלית. מהו הטבע של האומה הישראלית? הדבקות באומה. כאשר דבקים באומה, דבקים גם בתורה, ואזי זוכים לגילוי אורותיה של השכינה. ישנו קטע נפלא ממש באורות, ממש נפלא, בפרק באורות ישראל, בפרק ג', הצימאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריכו להתגבר. אנחנו צריכים לרצות בדבר הזה, להיות מובלעים, מחוברים אל רוח ישראל. תשמעו איזה מילים, נשמע, לא תשמעו, נשמע. נחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה. אבל זה לא איזה משהו בשביל אותם מכי פטישים, זה דבר עמוק. המגמה הזו היא מלאה טל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה את אלומות העולם. זה לא מה שיש את אלומות העולם, לאומיות, דבקות בערכים כלליים לאומיים. שם זה בלא אידיאל קודש פנימי. עכשיו נשמע מה זה הדבקות בעם ישראל, מה זה רוח ישראל. רוח ישראל זה רוח השם. זוהי הרוח של עם ישראל. הצימאון לרוח האומה הוא צימאון להשם. הוא צימאון לאור תורה, ליושר, לחוכמה, וכל טוב ונעלה. כל כך הרבה עוסקים בזה בחוץ. מה זה להיות ישראלי? מה זה להיות יהודי? זהו להיות ישראלי. לחשוב ישראליות, לנשום ישראליות, זו הדבקות, זה צימאון. אם אדם לא זוכה לשתות, אבל אם הוא צמא, זה כבר מדרגה. וכשהוא צמא, מן השמיים ישקו אותו. אבל הוא צריך להבין למה הוא צריך להיות צמא, מה הוא צריך לשאוף לרצות. זוהי טבע הנשמה הישראלית. זהו הטבע הישראלי, כמו שראינו מאורות התורה. הצלחתנו בלימוד התורה תלויה גם בדבר הזה, להרגיש שאנחנו חלק של האומה, ומתוך כך אנחנו עוסקים בתורה. אני רוצה להשתייך. אנחנו לומדים תורה ואנחנו רוצים להשתייך ולהתחבר יותר לנשמת האומה, להתחבר יותר למהות, לטבע הרוחני של עם ישראל. ומתוך כך חוזרת להופיע מתיקות התורה על הלומד, כאשר הוא לומד אותה כראוי. חשוב ללמוד את התורה מתוך הקישור הנכון, בערכים הללו ובסדר הנכון. שורש החורבן נבע מנקודה הזו. אפילו הנביאים והחכמים לא הצליחו לעמוד על עומק העניין שלא ברכו בתורה תחילה. היינו שלא ניגשו אל התורה בצורה הנכונה, שיש כאן עם ישראל, ואני הפרט לומד תורה בבית המדרש של ישיבת הכותל או בכל בית מדרש אחר. אני לומד את זה מתוך חלק, אני חלק ממנו, מתוך חלק, מתוך הדבר הגדול הזה, שיש כאן עם ישראל. זו לא תורה פרטית שלי. אני לא תלמיד, לא רוצה להיות תלמיד חכם בשביל עצמי. לא מדברים שיקרא רבי או כל דבר אחר. לא זאת הנקודה של לימוד תורה בצורה הנכונה. וכיוון שלא למדו כך, פגעו בנשמת האומה. וכיוון שכן, לא יכל המצב להימשך בצורה מקולקלת. כשאדם מישראל הולך ללמוד תורה, הוא צריך לזכור את יסוד התורה, החיבור עם כנסת ישראל. הוא הפרט הלומד, לומד מתוך חלקו ומתוך שייכותו לעם ישראל. קיבלנו מהתורה בהר סיני מתוך אותה שליחות אלוקית של עם ישראל, של אברהם אבינו ההולך וקורא בשם השם, מתוך הכרת תפקידנו בעולם בדרכו של אברהם אבינו. זאת התורה, והיחיד המשתייך לכלל ישראל מכוח זה הוא שייך אל מתן תורה. אם ננסה לפרוט את זה רגע לבית המדרש, נדמה לי שתמו פה דבר נפלא מאוד. תורה כזו, כשלומדים אותה מתוך מבט זה, לא יכולה להיות תורה פרטית. בצורה כזו, אכפת לאדם מהתורה של החבר שלו בספסל. אכפת לו מהתורה של החברותה שלו. אכפת לו מהתורה של בחור צעיר ממנו. אכפת לו מהתורה של יהודי בעם ישראל. וזה לא סתם. הוא עצמו משתייך לאותה נשמה גדולה ששמה עם ישראל. והחיבור שלו ושל החבר שלו זהו אותו חיבור. אז הוא ערב לאותה תורה של החבר שלו. זה לא עניין אם הוא יצליח יותר, הוא ידע יותר, הוא יעמיק יותר, הוא ייבנה יותר. ודאי שהדברים נכונים. אבל זה לא הראייה הנכונה. חלילה חלילה זאת ראייה שיכולה להביא חורבן. חלילה חלילה. ראייה אמיתית של תורה היא ראייה של תורה מתוך ערבות כלל ישראל. התורה של החבר שלי, גם אם הוא יוצא ממני ארבעה שיעורים בבית המדרש, היא התורה שלי ואני אחראי על התורה שלו. התורה ירדה לעולם בזכות עם ישראל, גם בזכות הבחור הזה שיושב לידי. ואולי אני חושב איך אני מתקדם ואיך אני מתעלה, ולפעמים אני שוכח את זה שלידי. נדמה לי שיש כאן הוראה פרטית גם כן בתוך הגודל הגדול הזה. אנחנו צריכים לתרגם אותה לראייה שלנו. ממילא הוא רוצה לזכות לאחרים, הוא רוצה ללמוד חברותה עם חלש ממנו, צעיר ממנו, גדול ממנו. אכפת לו מהתורה של השני, אכפת לו מהתורה של עם ישראל. ובמדרגה יותר עמוקה, הרי כל אדם שואל את עצמו בשלב מסוים, ומה אני אעשה עם עצמי בחיים שלי? מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? הרי כל אחד שואל את עצמו מגיל 18, ואם הוא לא שואל את עצמו, אז הוא סתם לא בסדר. הוא צריך לשאול את עצמו את השאלות. אנחנו לא מדלגים על השאלות. אנחנו שואלים ומחפשים תשובות. וכאשר אדם שואל את עצמו את השאלה הזו מתוך הראייה הזו, הוא יבחר יותר בחלק התורה שהיא גילוי נשמתו של עם ישראל. ובדרך הזו הוא קיומו של עם ישראל. בדרך הזו הוא בניינו של עם ישראל עד. כמו שכתב הרב צבי יהודה. זה יכול להיות שזה יהיה בירושלים, וזה יכול להיות באופן זמני גם בניו יורק. אבל זאת ראייה של תורה של עם ישראל, שירדה לכל העולם, לכל מקום בו יהודי נמצא בעולם, הוא שייך אל הנשמה הכללית הזו של עם ישראל. והתורה שלי התחלת אחראית אל התורה של הבחור בניו יורק, והבחור בניו יורק אחראי על התורה של בחור באוסטרליה. התורה ניתנה לעם ישראל. כולנו, 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 זה נשמת התורה. כולנו זה גילוי רוח השם. ומתוך כך, אמר הרב צבי יהודה, תקום הארץ. כמו שנחרבה בחיסרון זה, כך תשוב ותיבנה כנסת ישראל בשלמות העניין בארץ חייה, בארץ ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.